ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן עירית גרין. היום בחרתי להביא מסיפורו של ברוך מאירי מיהדות עיראק. לבד על הגג הוא מספר כך נשכחתי על ידי משפחתי בגיל חצי שנה במהומות הפרהוד. האימה בעיניים, הדאגה לקרובי המשפחה, העזרה מהשכנים המוסלמים. סיפורו של תינוק במהלך הפרהוד, הפרעות ביהודי עיראק בחג השבועות של 1941. הדפיקות בדלת הלכו וגברו, המחסום המאולתר שהוצף כחומה בצורה מאחורי דלת העץ האבה, החל לגלות סימנים ראשונים של כניעה. הכיסאות שונחו על השולחן הכבד נפלו בזה אחר זה. השולחן השוקל טונה, כפי שאחיו הבוגרים קבעו, זז ממקומו. גם הדלת החלה להשמיע קולות חריקה ושבירה בלתי נעימים. אמא נעימה הבינה מיד את המצב לאשורו והחלה להנחית על בני המשפחה פקודות חירום. לקחת תיקים קטנים, להכניס לתוכם רק מעט בגדים ולעלות מיד לגג. איש מבני הבית, אבא ושמונה ילדים, לא שאל שאלות. כולם החלו לעסוק במלאכת הנסיגה אל גג הבית. על האחיות והאחים הגדולים הוטלה האחריות לדאוג לחייהם של הקטנים מהם. ואילו אמא החליטה לשאת בזרועותיה את פרוק, כלומר אותו התינוק בן ששת החודשים, ולטפס אמו במהירות לגג. קולות הניתוץ של דלת הכניסה גברו מרגע לרגע. כניסת הספסוף לביתם הייתה רק שאלה של זמן. מהמחסן הקטן בפינה הצפונית של הגג הוצא מזרון קטן. על המזרון הניחה אמא את תינוקה, כלומר את ברוך, והתפנתה לארגון ולביצוע השלב השני של הנסיגה, מעבר מעל הגגות של השכנים, לעבר ביתו של חאג'י מוסא. בשלווה נח התינוק על המזרן הקטן, שהוצא זה התאם המחסן שבו נהגה משפחתם, כמו כל תושבי בגדד ואולי עיראק, לאחסן את המצעים של הקיץ, שכן הגג ושל החום הכבד שימש למעשה כחדר שינה בחודשי הקיץ הארוכים. חאג'י מוסא לא היה רק האיש העשיר בשכונה שלהם, שכונת מהדיה, אלא גם מעין פטרון. כולם כיבדו את החאג'י, אשר נהג להעסיק רבים מתושבי השכונה בעבודות הבניין שביצע, או בחוות החקלאיות הגדולות שהסתרעו על פני שטחים נרחבים. בין העובדים היו גם ילדי היהודים שניצלו את חופשת הקיץ לשיפור מצבם הכלכלי של משפחותיהם. ילדיו הבוגרים היו בני גילם של אחיו הגדולים של ברוך, משה סלים ואבנר פואד. בזכות חברות זו של הבנים נרקמו יחסי ידידות מיוחדים בין שתי המשפחות. על אף הבדלי המעמדות לא הורגש מתח כלשהו בין המשפחות, ובמיוחד בין הבנים הבוגרים, אף על פי שהם היו המוסלמים ואילו אנחנו היינו יהודים, אומר. הייתה זו חברות אמיצה שצמחה מתוך שכנות מופלאה שכיום נשמעת כאגדה רחוקת ימים. החברות באה לידי ביטוי בכל עוצמתה באותו חג שבועות מר. אין לך יהודי מבין יוצאי עיראק שאין לו קשר לפרהוד. הפרעות ביהודים בחג השבועות של שנת 1941, שבמהלכן נרצחו למעלה מ-180 יהודים ונפצעו מאות אחרים. הפרהוד גרם לא רק לאובדן חיי אדם יקרים, אלא גם לזעזוע עמוק בקרב היהודים, אשר האמינו עד לאותו יום שלנו זה לא יכול לקרות. כמובן, כוונתם הייתה לסימני הראשונים של ההשמדה הנוראה של היהודים, שהחלה להידפק על דתות היהודים באירופה. והנה אותה חיה נאצית שיגרה את שליחי הראשונים לעיראק. טייסים גרמניים נחתו בבגדד. אחד הפקידים הבכירים בממשל העיראקי, רשיד עלי אל-קילאני, חבר לשני קצינים בכירים בצבא העיראקי. מיהר לנצל את ההפוגה בכניסת הצבא הבריטי לבגדד, ביצע מהפכה מהירה וחסידיו הבינו מיד את המסר. לינץ' ביהודים באשר הם. נשוב ברשותכם לעליית הגג שלנו. הטיפוס המהיר במדרגות גרם לנפילתה של אחת האחיות ולשבירת עצם הירך. בחייה וצעקותיה, שנשמעו כמעט בכל השכונה, הביעו את הכאבים הגדולים שהיו מנת חלקה. אמא כמובן התפנתה לטפל בה, היא נשאה אותה בזרועותיה, אימצה אותה אל ליבה וניסתה להרגיע אך לשם. זהו הרגע, כך חשבה אמא, שבו עליה לנסות להתעלם מבחייה קורא הלב של ביתה קטנה ולהציל את כל בני המשפחה מהספסוף אשר עמד להיכנס לביתנו ולבצע את זממו לאנוס, לשדוד ולרצוע. כשאחותו הקטנה בזרועותיה הובילה אמו של ברוך את בני המשפחה הנפחדים מגג ביתם לביתם של השכנים, משפחת פרג', שהתפרסמה לאחר עלייה מעיראק בארץ ישראל בזכות פוטו פרג', אשר הקדימו וברחו מהבית. מגג ביתה של משפחת פרג' עברה משפחתם לגג ביתם של שכנים אחרים, עד שהגיע ליד הנכסף ביתו של חאג'י מוסא. על גג ביתו כבר עמדו בני משפחת מוסא וסייעו להוריו להיכנס לביתם. פעולה ראשונה, טיפול מהיר באחות הקטנה שלא הפסיקה לבכות בשל השבר בעצם הירך, גם לא לרגע קט. רק כאשר נרגעו במקצת הרוחות, ובמיוחד כשאחותינו הפסיקה סוף סוף לבכות, פנתה אם הבית לאמא אום סלים. כך נהגו בעיראק לפנות לאמהות, אמו של הבן הבכור במשפחה או של הגדול בין הבנים. איפה התינוק? איפה פרוק? רק אז התברר גודל האסון האפשרי. התינוק בן ששת החודשים נשכח על הגג, הוא נותר לבדו שוכב על המזרון הקטן, קרוב מאי פעם לשמיים. בעוד הצפסוף שהצליח לחדור לביתנו פנימה, מספר, מחפש אחרי ממון וטרף אנושי. אם הבית המוסלמית העיצה בבנה הבכור, ג'אפר, לנעול את הסנדלים ולחבוש את הכפייה. בבגדים דומים הולבש גם אחיו סלים משה. הוא למד בבית ספר מוסלמי, והיה התלמיד היהודי היחיד בכיתה. הכיר מקרוב את רזי האסלאם, ולא התקשה לנהוג כמותם ולדבר בשפתם. השתיים יצאו במהירות האפשרית מביתו של חאג'י, ועשו דרכם בתוך ההמון, שהמשיך לבזוז ולפגוע בבתיהם של יהודים. ג'אפר ביקש מאחיו להמתין בסמטה הקטנה הסמוכה לביתם. הוא עצמו הלך לברר בגפו אם נותרו בוזזים בביתם. לאחר מספר דקות הוא שב לסמטה ואחז בכתפו של אחיו. סלים, הבית ריק, בוא אחריי. שני הנערים, החברים, היהודי והמוסלמי, נכנסו פנימה. אחיו, שהבחין בהרס הרב שהותירו אחריהם המוסלמים הפורים, לא יכול היה לעצור את דמעותיו. גערה, צעקה שהשמיע ג'אפר באוזניו, השיבה אותו למציאות. עליהם להזדרז ולעלות אל הגג, בתקווה למצוא שם את התינוק הנטוש. זו המשימה שלשמה נשלחו למבצע המסוכן. אולי בגלל התחושה הפנימית או היפות, ואולי סתם כך, בגלל צורך הגוף, ברוך מספר, ישנתי לי בשקט על המזרן שהונח על הגג הלוהט. כדרות השתלטה על פניו הצעירים של אחיו, זיפי השיער הראשונים החלו לבלוט בהם. הוא התקשה להאמין שאחיו התינוק נמצא בחיים. עיניו השחורות של ג'אפה הבחינו במזרן ומיהר לעשות דרכו לשם. אחר מספר שניות הניף את ידו לעבר אחיו וצעק בשמחה, מצאתי, בוא תראה, הוא ישן כי הוא נמצא בגן עדן. עם התינוק העטוף בשמחה דקה חבוק מתחת לדיש דשא, גלימה ארוכה שלבשו הנערים והגברים, בעיקר מושלמים, מיהרו אחיו וחברו לרדת במדרגות הבית ויצאו החוצה דרך כניסה הראשית שהייתה פרוצה לחלוטין. האספסוף צמא הדם והממון עדיין חיפש אחר טרף נוסף. הם הבחינו בשני הנערים. תחילה סברו שמדובר בעוד נערים מוסלמים שיצאו מבית יהודי ומחביאים אוצר יקר מתחת לגלימה. אחדים מהם ניגשו אליהם בתקווה להיות שותפים לגזלה. בבחינת השודד משודד פטור. אחד מהם כנראה, מנהיג החבורה, העיף מבט נוסף בג'אפה, קשה היה שלא להכירו. הרי את ילדיו של חאג'י מוסא הכירו כל תושבי השכונה. המנהיג קרא לחבריו לעזוב את המקום במהירות. הוא הבין שהוא עלול להיקלע בלצרות גדולות אם חלילה מישהו יחליט לפגוע בג'אפר, הבן של. הוא מספר, לעולם לא ידע מדוע לא פגעו בי לרעה. אני גאה בך, בני, גאה על אומץ לבך. במילים אלו קידם האב חאג'י מוסא את פני בנו בכורו. אמא בדמעות שמחה מיהרה להעניק לתינוק את מנת האוכל והחיבוק שכה חסרו לו. הבעת פניה הקרונות מאושר התחלפה בהבעת דאגה. אם הבית עתה הראשונה שכבחינה בכך, אום סלים שושה. אמא של סלים, מה קרה? דמעות החלו לזלוג מעיני החמות ירוקות ויפות של אמא. היא נזכרה בבני משפחתה, שלוש אחיותיה, אחיה הקטן ואמא שנותרו בגפן ובתיהם בשכונה היוקרתית העשירה בטאווין. המאוכלסת בעיקר ביהודים שהדינר העיראקי לא חסר להם. אבי, אמו של ברוך, כלומר סבא יהודה, נהרג במלחמת העולם הראשונה כחייל בצבא העותמני מהולל. הוא הניח אחריו אישה צעירה, סבתא רימה, וארבע ילדים קטנים מאוד, נג'יבה, סביחה, ג'מילה ויוסף. אחרי שאם הבית, האישה המוסלמית האצילה, שמעה מפי אמא הבוכייה את הסיבה לדאגה, היא חצתה במהירות את הדיוואן, הסלון המפואר בכל בית מושלמי השיר, ונקשה למקום בו ישב בעלה השייך, בחברתם של גברים אחרים. עצם העזתה להגיע למושב הגברים בלי הודעה מוקדמת, ולא באמצעות אחד המשרתים, הצביעה על דחיפות הנושא. חיר שאל הבעל השייך את רעייתו ומיד קם במקום מושבו. לאחר מספר דקות יצאו שני נערים סלים ואחיו חברו ג'אפר לדרך, הפעם בשל המרחק הגדול יחסית שבו מצויה שכונת העשירים, כפי שכונתה שכונת בטאווין. עשו את דקם בכרכרה שהוא עמדה לרשותם. מאחור הסתרחה כרכרה נוספת ובה שני גברים חסונים. היום היינו מכנים אותם שומרי ראש או מאבטחים. רק שם בשכונת בטאווין למד אחיו לדעת עד כמה היה נבון מצידו של חאג'י מוסא לצרף להם את כוחות הביטחון ובעיקר את הכרכרה הנוספת. ציוט אצל סבתא. כבר במדרכה שהובילה לביתה של סבתא הבחין אחיו צלים בשמלות החגיגיות של סבתא הקרועות לגזרים ובשברי הרהיטים המוכרים כל כך. הוא אחז בזרועו של ג'אפר ויחד נכנסו לבית המרווח פנימה, בעוד שני הגברים הגברתניים נותרו עומדים בכניסה. כשהבחינה סבתא בנכדה הגדול פרצה בבכי מר, סלים אבדלה, כפרה עליך, תציל את סבתא שלך. בחדר השני נמצאות הדודות שלך והדוד יוסף, תראה מה עשו להם המנובלים האלה. למרבה המזל, הן הסבתא והן הדודות הצעירות ששהו עמה נפצעו באורך קל בלבד. רק מאוחר יותר, לאחר בדיקה בשטח, נודע שהבוזזים הבחינו בשתי הכרכרות העושות דרכם לעבר הבית המפואר. הם שיערו שבתוך הכרכרות נמצאים אנשי ממשל חשובים שבאו לסייע ליהודים. השודדים העדיפו שלא להסתבך והסתפקו אפוא בדברי הכסף והזהב שהצליחו להוציא מתוך הארונות ובעדיים שתלשו מידיהן ומצוואריהן של אנשים. אך הם לא הספיקו לאונסן ולרצוח את כל בני הבית. לאחר שהעלו לכרכרה את הדוד יוסף, את הסבתא רימה וכן את שתי הדודות, בעליהן וילדיהם הפעוטים, המשיך אחיו לדרכו לעבר בית דודה נוספת, נג'יבה, שבעלה ניסים, עבד בשגרירות אנגליה בעיראק ונחשב לפקיד בכיר וחשוב. דודה נג'יבה חיה בבית מפואר במיוחד, מוקף בבוסטן גדול. הדודה שזכתה לשירותם עצמות של משרתים וגננים נקלעה למציאות חדשה קשה מנסו, סכנת חיים שנשקפה לה לבעלה ולשלושת ילדיה. על הרכוש הרב והיקר אינך חושב ברגעי אימה אלה, דבר מובן מאליו. כעבור שעה הגיעו לביתו של חאג'י מוסא שתי כרכרות ועליהם כל בני משפחתה של אמא. במשך כל הנסיעה הארוכה יחסית כושו הכרכרות ביריות בד גדולות. לפני הסוסים צעדו שני הגברים שומרים באקדחים שלופים. הכל סברו שמדובר בשודדים בוזזים רוצחים אנסים אלימים שלא כדאי להתעסק עמם. הרי בבגדד יש מספיק בתים של יהודים שניתן עוד לבזוז, לשדוד ולבצע בהם מעשים מחרידים אחרים. למראה אמא הזב האדם פרצה אמא נעימה בבכי, שנמהל מיד בקריאות של שמחה, שילך הכל לעזאזל, העיקר שכולכם בחיים, וכמעט כולם שבו וחזרו על המשפט המשמעותי כל כך. ב-1941 מנתה הקהילה היהודית בעיראק 180 אלף איש, מרביתם 120 אלף חיו בעיר הבירה בגדד, והיוו כחמישית מאוכלוסיית העיר כולה. משקלם של היהודים בעיר הבירה של עיראק היה גדול בהרבה, מבחינות רבות ממספרם. הדבר בא לידי ביטוי במסחר, בבנקאות, בחינוך, בבריאות ולמעשה בכל תחומי החיים. לא פלא היה הדבר שביום שבת דמתה בגדד למאה שערים. באין בתי מסחר ובנקים פתוחים בשבת, החליטו המוסלמים לנוח בשבת ולא לפתוח את בתי העסק שלהם. המאורעות שהתחוללו בשנים 1936 עד 1939 בארץ ישראל נגנו אותותיהם גם בעיראק. שישה יהודים נרצחו בשבת בבוקר בחורף של שנת 1937, בשעה שעשו דרכם לבית הכנסת. התעמולה הנאצית ופעולותיו של המופתי חאג' אמין אל-חוסייני למען אחינו הפלסטינים הוציאו את הנוער המוסלמי בבגדד לרחוב הפגנות נגד הציונות והבריטים ולתמיכה בפלסטינאים. ב-1941, כאמור, חברו שלושה קצינים פרו-נאצים לפקיד ממשל בכיר והפכו למרובע הזהב בראשות רשיד עלי. הם ביצעו מרד צבאי שהוביל לכך שיורש העצר העיראקי עבד אל-אללה וראש הממשלה נורי סעיד ברחו לעבר הירדן המזרחי ומשם למלון המלך דוד בירושלים. כיבושה של עיראק על ידי החיה הנאצית היה עניין של זמן בלבד. הבריטים הצטוו על ידי ארצות הברית לעשות הכל על מנת להחזיק בנמל בצרה בדרום עיראק, ששימש כמקור עיקרי להספקת נפט לכוחות בעלות הברית באזור. בעיראק בכלל ובבגדד בפרט נוצר אי שקט, וממנו סבלו בעיקר היהודים. ההמון המוסת החל להציק ליהודים. אפילו לבית החולים היהודי מאיר אליאס התפרץ ההמון וזרה בו הרס, בטענה שבין כתוליו יש תחנת שידור סודית לכוחות הבריטים. במקביל פעלו הבריטים לארגן בארץ ישראל חיל פלישה לעיראק. כוח זה בעזרת הבריטים הביס בתוך מספר שבועות את הצבא העיראקי הפרו-נאצי. מאות חיילים וקצינים עיראקים נסו לבגדד עם נשקם והסתובבו ברחובות העיר מושפלים ורעבים. חיילים אלו שימשו חומר דלק בידי הפרו-נאצים ואנשי המופתי. לא צריך היה לעמול קשה כדי להבעיר בקרבם את שנאתם ליהודים. ב-30 במאי 1941 מינה יונס אסבאווי את עצמו למושל הצבאי של בגדד. למחרת היום חתמו המושל הצבאי ואנשיו על הסכם שביתת נשק. אסבאווי זימן אליו את ראש הקהילה היהודית וטבע ממנו להודיע לבני העדה שלא יצאו מבתיהם במשך שלושה ימים, כולל שני ימי חג השבועות. ראש הקהילה היהודית לא ידע שאותו אסבאווי הורה לשירות השידור בבגדד לצאת בקריאה להמונים לעשות טבח ביהודים. הקריאה עוקבה לשידור על ידי ראש ועדת הביטחון, אשר הספיק בינתיים לאסור את אסבאווי ולשלחו מעבר לגבול. היהודים כמובן לא ידעו באותה עת דבר על הדרמה המתחוללת מאחורי גבה. וכן במוצאי שבת בראשון ביוני 1941 התכוננו יהודי בגדד לחגוג את חג השבועות. אמנם מתוך חששות, אך בצדן גם בתקווה גדולה. רדיו בגדד הספיק להודיע על קניית המורדים ואף סיפר על קבלת הפנים המתוכננת בנמל התעופה ליוריש העצר השב לארצו. בבוקרו של יום א' יצאו הפקידים היהודים בשירות המדינה לעבודתם כרגיל, משום שחג השבועות לא נחשב כחג רשמי. השעות חלפו להן בשקט מתוח, אך לא לאורך זמן. יהודים יצאו לבתי קפה כדי לפגוש את קרוביהם וידידיהם. באותה שעה עצר המון מוסת אוטובוסים ובהם יהודים. היהודים הצטוו לצאת החוצה ומשם לעיני עוברים ושבים נרצחו. באותה שעה ועד אחרי חצות המשיך במעשיו ההמון הפרוע שהיה מורכב בעיקר מסטודנטים, מחיילים מובסים, משוטרים מופקרים ומשורות תנועת הנוער הפרו-נאצית כתאיב השבב כבר למחרת היום לאחר הפסקה של מספר שעות התחדשו מעשי הטבח, האונס, השוד והביזה ביהודים. גל חדש של פורענות פקד את יהודי בגדד. רק בשעות הצהריים ניתנה ההוראה להפעלת עוצר ברחובות בגדד. השקט שב אל כנו. היהודים ספרו את מתיהם, למעלה מ-180 הרוגים. לצידם שכבו למעלה מ-2,000 פצועים. רבים מהיהודים שבו לבתיהם שנבזזו ולא מצאו דבר. בעקבות הפרעות ביהודי בגדד ביקשו 5,000 מאזרחיה להגיר. רק 500 מהם ממשו את בקשתם והיגרו. בעיקר להודו. רבים מהם שבו לעיראק לאחר זמן קצר. הפרהוד, הפרעות ביהודי בגדד הניעו את אלה שנותרו בחיים להקים את המחתרת הציונית בעיראק, שהייתה מורכבת בעיקר מצעירים שגמרו אומר להגן על עצמם בכל מחיר. אשוב ברשותכם לסיפורו האישי של ברוך מאירי. שבוע ימים שהתה משפחתו הענפה בביתו של חאג'י מוסא. הוא שלח את חייליו, כלומר פועליו, לעמוד בפתחי הבתים של יהודים בשכונה, כדי למנוע מעשי שוד ורצח. חאג'י מוסא ידע שבכך הוא מסכן לא רק את עצמו, אלא גם את כל בני ביתו. אבל לדבריו, כמוסלמי אדוק, לא יכולתי לנהוג אחרת. הקוראן מצווה עלינו לנהוג כך, באנשים חסרי ישע. לא יכולתי להמשיך לחיות בידיעה שלא עשיתי הכל על מנת להציל חיים, הוא אומר. בשדרה של חסידי אומות העולם ביד בשם בירושלים, לא תראו עץ לזכרם של חאג'י מוסא ואשתו מבגדד. ובתקווה שדבר זה יתוקן, אנו נפרדים ולהתראות בתוכניתנו הבאה. ويا حلوة جمال عشق يتبدى وتبدى والعشق ما ينحذر جدد